say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בוהי ורבותיי, חיי ורעי, הדף היומי יום ראשון י"ט באדר תש"פ, מסכת שבת, דף ט'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביא עניין תלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתרי"ג המצוות, היום הזה מצווה כוח. מצווה כ"ח אשר בפרשת יתרו. שלא להשתחוות לעבודה זרה, ועבודה זרה היא כל שיעבוד זולתי הקל ברוך הוא, שנאמר לו תשתחווה להם ולא תעובדם. אין פירוש הכתוב לא תשתחווה על מנת לעבוד, שנלמוד ממנו שהשתחווה לבד שלא לכוונת עבודה, שלא יהיה אסור, שהרי במקום אחר נאמר בתורה כי לא תשתחווה לאל אחר, שאסרה ההשתחווה לבד בשום צד. ואומנם שמח אליה ולא תעובדם לומר שהשתחווה היא אחת מדרכי העבודה, ולמדנו מכאן עם סיוע כתובים אחרים שדלת עבודות הם שהקפידה התורה בהם בכל עבודה זרה שבעולם, אפילו אין דרך עבודתה בכך. שורש מצווה זו ידוע, דיני המצווה כגון מהי השתחווה, אם בפישוט ידיים ורגליים או משעה שיכבוש פניו בקרקע, והרחקת העניין כגון מה שאמרו שאם נכנס לו קוץ ברגלו נתפזרו לו מעות בפני עבודה זרה, שאין רשאי לסוח ולתלם מפני שנראה כמשתחווה, ויתר פרטיה מבוארים במסכת עבודה זרה. נוהגת בכל מקום ובכל זמן בסחרים ונקיבות, ועובר עליה והשתחווה לשום עבודה זרה בעולם, או זיבח וכיתר וניסח, או זרק במזיד חייו קרת, ובעידים נסכל ובשוגג חייו חטאת. וביאור משפטי העונש בפרק ז' מסנהדרין. זוהי מצווה כוח מתוך התרי"ג מצוות, והדברים לקוחים מתוך ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, בסייעתא דשמיא ניגשים אנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשות כי תישא ופרה. אז למדנו את דפים זין וחטא במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה לרבשי, באיזה אופן אמרה המשנה שיש לה ביקה דין רשות היחיד והתשובה בביקה שיש לה מחיצות המקיפות אותה? שאלה שנייה, מה בא הברייתא ללמד בכך שמזכירה קרמלית כמקום בפני עצמו והתשובה לרבות קרן זווית הסמוכה לרשות הרבים? שלמרות שלעיתים נדחקים שם הרבים, אינה נחשבת רשות הרבים משום שאין השימוש בה נוח. שאלה שלישית, מה הטעם שבין העמודים נידונת כקרמלית והתשובה, כיוון שאי אפשר ללכת בין העמודים בדרך ישר בלי לנטות ימינה ושמאלה? שאלה רביעית, אז זורק דלת עמוד ברשות הרבים ונדבק בכותל, מדוע אין לחייבו משום הכנסה לרשות היחיד? אומר רש"י, לפי שצידו של הכותל אין לו דין רשות היחיד, כיוון שאינו מקום ראוי להשתמשות. שאלה חמישית, מהו דין חורי רשות הרבים והתשובה להבית דינם כרשות הרבים ולרבה, אם יש בהם דלת על דלת נחשבים ככרמלית, ואם לאו נחשבים כמקום פטור? שאלה שישית, מניין שהמשנה אומרת שהזורק דלת עמוד בכותל למעלה מעשרה פטור, נשנית כדעת רבי מאיר והתשובה משום שסתם משנה רבי מאיר? שאלה שביעית, מה הדין הזורק כברת גבוהה י' ורחבה ו' ומדוע? והתשובה פטור, מפני שנחשבת כרשות היחיד, והאיסור הוא הוצאת חפץ ולא הוצאת רשות, שכן במשכן היו זורקים אחתם זה לזה ולא רשויות. שאלה שמינית, מה הדין עמוד ברשות הרבים הגבוה 9 תפחים והתשובה נחשב לרשות הרבים מפני שהרבים מניחים עליו מסעות? שאלה תשיעית, מה הדין גומה ברשות הרבים והתשובה אינו נחשב רשות הרבים משום שהתשמישו על ידי דחק? השאלה האחרונה, מדוע כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בבין השמשות? אומר רש"י, משום שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, וחכמים אסרו רק בשבת ודאי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפים זין וחט במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י"ט בחודש אדר תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד א', בשורה החמישית של הדף בנקודותיים, ומן המילים, אמר אביי זרק כברת לרשות הרבים, גבוהה יוד ואינה רחבה וו, חייב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הסוגיה להלן דנה בזורק כלי גדול מרשות היחיד לרשות הרבים, ומביאה כמה אופנים בזה. ובסוגיה הזו התבהרו כמה פרטי דינים בהוצאת שבת. א', דין זורק רשות, כלומר זורק חפץ שיש בו המידות של רשות היחיד, והתבהר האם דינו דומה לזורק חפץ או לא. ב', איך משארים את שיעורי רשות היחיד בחפץ עגול. ג', דין הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל חלק מן החפץ הנזרק מונח למעלה מעשרה תפחים שהוא מקום פטור. ד', דין הזורק מרשות הרבים לרשות היחיד, באופן שאם דנים דין לבוד, נחשב כאילו חלק מן החפץ מונח במקום פטור. אמר אביי זרק כברת כלי עגול שהדבורים נאספות בו ועושות בו תוכו את הדבש, והוא עשוי מקנים כלואים. את הכברת הוא זרק מרשות היחיד לרשות הרבים, אם היא גבוהה עשרה תפחים ואינה רחבה שישה תפחים, חייב, ככל זורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. כלומר, אם אינה רחבה שישה, אפילו אם היא גבוהה עשרה, הרי ככל חפץ ואינה נחשבת רשות לעצמה, מפני שאין בשטחה שיעור של רשות היחיד. אבל אם היא רחבה שישה תפחים, פטור, מפני שיש בה את המידות של רשות היחיד, ולפיכך יצא מכלל חפץ ונעשה רשות, ואין חייבים אלא על זריקת חפצים ולא על זריקת רשויות. לפי שכל מלאכות שבת נלמדות מן המלאכות שנעשו במשכן, ומצאנו במשכן שתופרי היריות שהיו במחנה לוויה שהוא רשות הרבים, היו זורקים את מחתם שהם קהילים זה לזה, אבל הם לא זרקו רשויות. ותוספות בדיבור המתחיל רחבה שישה פטור, התוספות השני באותו דיבור המתחיל, פרשו שטעם הפטור אינו משום שלא מצינו זורק רשות במשכן, אלא מפני שהכברת עצמה נעשית רשות היחיד כשתנוח, ולכן הרי זה כמי שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, שפטור. ואף על פי ששיעור האורך והרוחב של רשות היחיד הוא 4x4 מכל מקום, כשהוא בעיגול, צריך רוחב של שישה תפחים, מפני שלא נחשב העיגול רשות היחיד, אלא אם כן אפשר לרבע בתוכו ריבוע של 4 תפחים על 4 תפחים, וזה שייך רק אם יש בעיגול רוחב של כשישה תפחים. ונסביר את הדברים. במסכת העירובין בדף נ"א עמוד א' אמרו שכל שיעורי שבת צריך הן ואלכסונן, כלומר, אין המקום נחשב כאחת מרשויות שבת, אלא אם כן השיעור הנצרך לא נמצא באותו מקום בריבוע שיש בו קו אלכסון מפינה לפינה. ואין מודדים את השיעור בעיגול שאין לו אלכסון. למדנו מכך שכיוון ששיעור רשות היחיד הוא 4 תפחים, אין המקום נחשב רשות היחיד עד שיהיה בו מקום שאפשר לרבע בו ריבוע של 4x4. אבל מקום שהוא עגול ורוחב העיגול, דהיינו הקוטר 4 תפחים, אינו רשות היחיד לפי שאי אפשר לרבע בתוכו 4x4, אלא רוחב העיגול צריך להיות שווה לקו האלכסון של ריבוע של 4x4. שאז יהיה אפשר לרבע בתוכו ריבוע כזה. וקו האלכסון של כל ריבוע מרובה על אורך הריבוע בשני חומשים. כמו שנאמר במסכת סוכה בדף ח' עמוד א', ואם כן נמצא שריבוע של 4x4 תפחים אלכסונו הוא 4 תפחים ו8 חומשי תפח, שהם 5 תפחים ו3 חומשים. אם כן, הכברת שהיא עגולה אינה נחשבת רשות היחיד עד שיהיה רוחבה 5 תפחים ו3 חומשי תפח, ואז הזורקה פטור כדין זורק רשות. אבל אם רוחבה פחות מכך, היא כסתם כלי והזורקה חייב. אילו רבה אמר, אם גובה הכברת הוא 10 תפחים, אפילו אם אינה רחבה 6 תפחים ואינה נחשבת לרשות בפני עצמה, גם כן פטור. מה הייתה מה? מהו הטעם שפטור גם באופן זה? משום שכיוון שגובה 10, אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מ10. קרומיות הכוונה צלעות. כלומר, חולקים קנה לאורכו לכמה רצועות, וכל רצועה קרויה קרומית. ומרצועות אלו היו קולעים את הכברת. אז אי אפשר לקרומיות של קנה, לצלעות של הקנה היוצאות מעל דופני הכברת, אחר שתקנו אותה. כלומר, הכברת עשויה מקנים כלואים, והכלואים לגובעה קרויים שתי, הכלואים לרוחבה קרויים ערב. אחרי גמר קליית הכברת, חלק מקצוות קני אשתי בולטים למעלה, מעל לקני הערב של הכברת, אז אי אפשר לצלעות של הקנה היוצאות מעל דופני הכברת, אחרי שתקנו אותה שלא יעלו למעלה מעשרה תפחים. כלומר, בשעה שהכברת נחה ברשות הרבים, הרי הקצוות של קרומיות האלו שהן חלק ממנה, נחים למעלה מעשרה תפחים שהוא מקום פטור, והואיל ולא נחה כל הכברת ברשות הרבים, נמצא שלא הייתה כאן הנחה המחייבת. והבעיה החולק ומחייב באופן הזה, סובר, שהואיל והקרומיות אינן חשובות, אינן נחשבות כחלק מן הכברת. אבל גם הוא מודה שאין חייבים על הוצאת שבת, אלא אם כן כל החפץ נח ברשות הרבים. דנה הגמרא בזורק כברת הפוכה, כפאה על פיה, אם הפך את הכברת על פתחה, כלומר שוליה כלפי מעלה ופתחה נוטה כלפי קרקע רשות הרבים למטה, וכך זרק אותה לרשות הרבים, אם גובה הכברת הוא רק שבעה תפחים ומשהו, חייב. כוונת הגמרא להשמיענו שאף אם גובה הכברת הוא שבעה תפחים ומשהו, חייב, וכל שכן אם גובה פחות מכך. והחידוש הוא שאף שבזורק כברת הפוכה שוליה למעלה ומחיצותיה תלויות ופונות כלפי הקרקע, כשהגיעו המחיצות למשהו פחות משלושה תפחים סמוך לקרקע, נחשב כאילו המחיצות משתלשלות עד לקרקע רשות הרבים מחמת דין לבוד. וכאילו כבר נחה הכברת אז ברשות הרבים, מכל מקום חייב לפי שדין לבוד נאמר במרחק שלושה תפחים חסר משהו. ונמצא שבאותה שעה שהגיעה הכברת לפחות משלושה תפחים סמוך לקרקע ואומרים בלבוד, כבר נמצאה הכברת כולה בתוך עשרה תפחים לקרקע רשות הרבים, והרי נחה כולה ברשות הרבים. אבל אם גבוהה שבעה תפחים ומחצה פטור, לפי שכשהגיע לפחות משלושה תפחים סמוך לקרקע, נחשב כאילו כבר נחה ברשות הרבים מחמת דין לבוד. ולבוד להזכיר, זו הלכה למשה מסיני כאמור במסכת סוכה דבב עמוד ב', וגדר לבוד הוא ששני דברים הסמוכים אחד לשני ואין מפסיק ביניהם אל האוויר פחות משלושה תפחים, מחשיבים כאילו הם מחוברים יחד. והרי בשעה זו עדיין נמצא הקצה העליון של הכברת למעלה מעשרה תפחים שהוא מקום פטור, והואיל ולא נחה כל הכברת ברשות הרבים, אין כאן הנחה המחייבת. כאמור, מה שאמרה הגמרא שבעה ומחצה הוא לאו בדווקא, אלא אף אם גובעה רק שבעה תפחים ושני משויים, פעמיים משהו פטור, לפי שגם באופן זה כשהגיע הכברת למשהו פחות משלושה תפחים סמוך לקרקע, הרי כמונחת, ועדיין היה קצה העליון שלה למעלה מעשרה תפחים. ולמרות שהכברת ירדה לבסוף לקרקע ובאותה שעה היא הונחה כולה ברשות הרבים, אין לחייב על ההנחה הזו, כי כיוון שתחילה הייתה הנחה במקום פטור, לכך ההנחה ברשות הרבים שאחריה הייתה אחרי הקירה ממקום פטור. והדין הזה של הגמרא נאמר בין לשיטת אביי ובין לשיטת רבא. כי גם אביי שאמר לאל שבכברת הרחבה פחות משישה וגבוהה עשרה, אין מתחשבים בכך שהקרומיות עולות למעלה מעשרה, אביי מודה שכל חפץ צריך לנוח ברשות הרבים, אלא שהוא סובר שהקרומיות אינם חשובות כחלק מן הכברת. והגמרא נקטה בדווקא את הדין הזה באופן שהפך את הכברת, אבל אם לא הפך אותה, אף אם גובעה שבעה תפחים ומחצה חייב, לפי שבאופן זה, אף כשמגיעה הכברת לפחות משלושה תפחים סמוך לקרקע, אין דנים בדין לבוד להחשיבה כנחה בקרקע, מפני ששולי הכברת מפסיקים בין המחיצות לקרקע. ולא נאמרה הלכה של לבוד בשוליים, אלא במחיצות בלבד. והדברים הללו נאמרו רק בכברת שרוחבה פחות משישה תפחים, אבל אם רוחבה שישה תפחים, שאז יש בריבוע יוצא מתוכה ארבעה על ארבעה שהוא שיעור רשות היחיד, גם אם אין בגובה אלא שבעה תפחים ומשהו, הוא פטור. את הטעם כבר ביארנו לאל שכל שרוחב הכברת שישה וגובה עשרה, היא רשות לעצמה ואין חייבים על זריקתה, ולכן אף כשאין בגובה רק שבעה תפחים ומשהו, מכל מקום הועיל ושוליה למעלה ומחיצותיה פונות לעבר קרקע רשות הרבים, הרי שכאשר הגיע לתוך פחות משלושה סמוך לרשות הרבים, נחשב כאילו יש לה מחיצות הגבוהות עשרה תפחים מחמת דין לבוד, והרי היא רשות לעצמה. אבל אם אין ברוחבה שישה תפחים, הרי לא נעשית רשות לעצמה, גם אם גבוהה עשרה תפחים. אומרת הגמרא רבה שהיא אמר אפילו אם גובה הכברת היא שבעה תפחים ומחצה חייב, מה היא טעמה, מה הטעם, משום שמחיצות הכברת לתוכן עשויות, נעשו כדי שיוכלו לתת לתוכן דבש, ולא כדי שיהפכו אותם כלפי מטה, ולכן אין בהם תורת לבוד כשהן הפוכות. ונמצא שהכברת לא נחה לארץ עד שהגיעה לקרקע, ובאותה שעה היא מונחת כולה ברשות הרבים. דנה הגמרא בעמוד הנמצא ברשות הרבים, האם דינו כרשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר אולה עמוד הגבוה תשעה תפחים הנמצא ברשות הרבים, ורבים מהולכי רשות הרבים מקטפין עליו, מתקנים על גבו את המסוי המונח על כתפיהם, וזרק חפץ ארבע עמוד ברשות הרבים ונח על גביו, על ראש העמוד, חייב כאילו נח על גבי קרקע רשות הרבים. מה היא טעמה, מה הוא טעם הדין הזה? משום שאם העמוד גבוה פחות משלושה טפחים מקרקע רשות הרבים, מדרס דרסל הרבים. הרבים דורכים עליו בדרך הילוחם, ולכן הוא נחשב כרשות הרבים, אף שאין מקטפים עליו. אם הוא גבוה משלושה ותשעה טפחים, לא מדרס דרסילי ולא כתוף המקטפי, אין דורכים עליו מחמת גובהו, אבל אין מקטפים עליו, וכיוון שאינו מקום המשמש את הרבים, אינו נחשב כרשות הרבים, אלא אם רוחבו ארבעה על ארבעה, אז הרי הוא ככרמלית. פחות מזה, מקום פטור. אבל כשגבוה תשעה טפחים, ודאי רבים מקטפים אילויי, מקטפים עליו לפי שאינו נמוך ביותר וגם לא גבוה ביותר, והואיל ועמוד זה משמש את הרבים, הוא נחשב לרשות הרבים. רש"י אומר, בדווקא נקטו לתשעה טפחים שבשיעור זה אינו גבוה מדי לכיתוף ואינו נמוך מדי. דנה הגמרא עם שיעור תשעה טפחים נאמר גם בגומה נמצאת ברשות הרבים. אמר לאביי לרב יוסף, גומה מהי? שאל אביי את רבו רב יוסף, מה הדין בגומה נמצאת ברשות הרבים ועמוקת תשעה טפחים? האם גם כן דינה כרשות הרבים, לפי שגם היא משמשת את הרבים? זאת מפני שבני אדם העוברים ברשות הרבים מצניעים שם את חפציהם עד שיחזרו דרך שם ויתלום. רש"י מסביר את הספק, שלגבי שיעורי רשות היחיד מצינו שאין חילוק בין אם הרשות גבוהה או עמוקה. אבל כשאין בה אלא תשעה טפחים, יש להסתפק, האם גם הגומה נחשבת רשות הרבים כדין העמוד מחמת שהיא משמשת את הרבים. אמר להישיב רב יוסף לאביי, וכן בגומה, דין גומה כדין העמוד, שאם היא עמוקה תשעה טפחים, נחשבת רשות הרבים. רב אמר, בגומה לא. גומה אינה נחשבת כרשות הרבים כמו העמוד. מה הייתה מה? משום דתשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. תשמיש שאינו נוח, אינו נקרא תשמיש, ולכן אין בגומה הזו צורך לרבים, ואינה כרשות הרבים, אלא הרי היא קרמלית. היא קרמלית אם יש בה ארבעה על ארבעה טפחים, אבל אין בה את השיעור הזה של ארבעה על ארבעה, הרי היא מקום פטור. איתי וירב עדה בר מתנה לרבה, מקשר רב עדה בר מתנה על רבה מברייטה, שנינו בברייטה הייתה קופתו מונחת ברשות הרבים, אם היא גבוהה עשרה ורחבה ארבעה על ארבעה טפחים, אין מטלטלין לא מתוכה לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכה, לפי שהקופה היא רשות היחיד. אבל אם היא פחות מכן, שגובעה פחות מעשרה טפחים, או שרוחבה פחות מארבעה על ארבעה, מטלטלין ממנה לרשות הרבים ולהפך. וכן בגומה, דינה כמו קופה. מסיימת הגמרא את הקושייה, מה היא לה וסייפה? מה כוונת הברייתא במה שאמרה וכן בגומה? ודאי זה מתפרש גם על הסייפה, כלומר, על מה ששנינו פחות מכן מטלטלין, והביור של הדברים שכשם שקופה הגבוהה מעשרה מותר לכתחילה לטלטל מתוכה לרשות הרבים, ומרשות הרבים לתוכה, כך הדין של הגומה, וטעם יתר הטלטול באופן הזה, משום שהגומה נחשבת כרשות הרבים, ובהכרח מדובר בגומה עמוקה תשעה, שהרבים משתמשים בה קצת. הנה לנו ברייתא, שלא כשיטת רבה, מתרץ את הגמרא, לא, מה ששנינו וכן בגומה, אינו מתפרש על הסיפה, אלא הרישא בלבד. ברישא שנינו שקופה רחבה ארבעה וגבוהה עשרה, הרי רשות היחיד. על זה מוסיפה הברייתא, שגם גומה רחבה ארבעה ועמוקה עשרה ברשות הרבים, נחשבת כרשות היחיד. אבל ברחבה ארבעה ואינה עמוקה עשרה, גם אם היא עמוקה תשעה, אין דינה כקופה. אלא אסור לטלטל מתוכה לרשות הרבים לפי שדינה ככרמלית וכשיטת רבה. ממן רוחבה ארבעה על ארבעה, ראי מקום פטור ומותר לטלטל מתוכה לרשות הרבים. עכשיו מקשה הגמרא על רבה מברייתא דנה בעניין עירובי תחומין. ונפרט את דיני עירובי תחומין. אסור לצאת בשבת חוץ לתחום, כלומר יותר מאלפיים אמה. ואלפיים אמה אלו נמדדים מן המקום שהיה שם בבין השמשות של כניסת השבת. ואם הוא שבת בעיר, נחשבת כל העיר כארבע אמות ומותר לצאת אלפיים אמה חוץ לעיר לכל צעד שירצה. אני צריך לצאת יותר מן השיעור הזה, מניח בערב שבת מזון שתי סעודות לסוף אלפיים אמה מן המקום ששובט שם בערב שבת. אם הוא נמצא בעיר, מניח את העירוב לסוף אלפיים אמה שמחוץ לעיר. על ידי כך נחשב כאילו שבת במקום שהניח את מזונו, אף על פי ששבת בתוך העיר. וזאת למה? לפי שדעתו של אדם נתונה על המקום שמזונו שם, ומותר ללכת משם עוד אלפיים אמה לכל צד. הוא הנקרא עירובי תחומין. המניח עירובי תחומין צריך להתכוון שתקנה לו שביטתו, שיחשב כאילו שבת במקום שיוכל להביא אליו את העירוב ולאוכלו, אם ירצה. אבל אם כיוון לשבות במקום אחד והמזון שערב בו נמצא במקום אחר, ואינו יכול לטול את המזון ולהביאו למקום שבו יתכוון לשבות, אין עירובו עירוב. שהרי במקום שהתכוון לשבות אין לו פת, ומקום הפת הוא הגורם לשביטתו של האדם. ואין לומר שיהיה לו אלפיים אמה מהמקום שהפת נמצאת, שהרי לא התכוון לשבות שם. זמן קניית השביטה הוא בבין השמשות של כניסת השבת. על כן, אם העירוב היה קיים במשך כל בין השמשות, קנתה לו השביטה, ואף על פי שנאכל או נאבד מיד לאחר מכן, מותר לו ללכת משם אלפיים אמה נוספים במשך כל השבת. אבל אם נאכל העירוב קודם גמר בין השמשות, הרי זה כאילו לא ערב ואין לו ללכת אלא אלפיים אמה בלבד ממקומו. הייתי והקשה רב עדה בר מתנה לרב השנינו בברייתא נתכוון לשבות ברשות הרבים, והניח את עירובו המזון המיועד לעירוב בבור הנמצא על יד מקום השביטה למעלה מעשרה תפחים. עירובו עירוב לפי שיכול להוציאו בשבת מתוך הבור ולהביאו למקום השביטה ולאוכלו שם. אבל למטה מעשרה תפחים אין עירובו עירוב, לפי שמקום השביטה הוא ברשות הרבים, ואילו עירובו נמצא ברשות היחיד, ואסור לו להוציא את העירוב מרשות היחיד לרשות הרבים, ולפיכך לא קנה שביטתו שם. מברר עבד דבר מתנה את כוונת הברייתא באומרה למעלה מעשרה תפחים ולמטה מעשרה תפחים, וגם מה טעם החילוק ביניהם, ועל פי זה הוא מסיים את הקושייה. שואלת הגמרא יחידמי, במה מדובר? הילאימה, אם נאמר שבכל הברייתא מדובר בבור דאית בי, עשרה, יש בו עומק עשרה, ומה ששנינו למעלה מעשרה, עירוב ועירוב מוסב על העירוב, כלומר, דדלה ועוד וי, שהניח את העירוב בגובה הבור מעל עשרה טפחים מקרקע הבור, כגון שהניחו בחור שיש בבור, ויש ממנו עד לקרקעית של הבור יותר מעשרה טפחים. ומה ששנינו למטה מעשרה טפחים, אין עירוב ועירוב פירושו, דתתאי ועוד וי, שהוריד את העירוב והניחו בתוך עשרה טפחים התחתונים של הבור, אי אפשר לפרש כך, כי לפי זה קשה, מה לי למעלה, מה לי למטה, איזה חילוק יש אם הניחו בגובה הבור או בעומקו? הרי הועיל ועומק הבור הוא עשרה תפחים משפתו, הרי משפת הבור ולמטה כולו רשות היחיד הוא. והועיל והתכוון שתהיה שביטתו ברשות הרבים ולא הניח את העירוב על שפת הבור אלא בתוכו, נמצא שהוא התכוון לשבות במקום אחד, כלומר ברשות הרבים, ולא העירובו במקום אחר הוא. כלומר ברשות היחיד הוא מונח, והוא אינו יכול להוציאו בשבת ולאוכלו במקום השביטה, ובאופן זה אין עירובו עירוב. אלא לה ולה ודאי מה ששנינו ברישה למעלה מעשרה תפחים עירובו עירוב, מדובר בבור דלית בעשרה. אין בו עשרה תפחים עומק, וקטני ושנינו עירובו עירוב. על כוחך הטעמו לפי שהוא יכול להוציא בשבת את העירוב מתוך הבור ולאוכלו במקום השביטה. ומה ששנינו בסיפה למטה מעשרה תפחים זה בור שקרקעיתו למטה מעשרה תפחים ויש לו חלל עשרה תפחים. והוא רשות היחיד ולכן אין עירובו עירוב, שהרי אינו יכול להוציא את העירוב מהבור למקום שביטתו ברשות הרבים. אלמה מוכח מן הברייתא, תשמיש על ידי הדחק של בני רשות הרבים בבור, שמי תשמיש נחשב לתשמיש, וכיוון שהבור משמש לבני רשות הרבים, דינו כרשות הרבים. כי אם היינו קובעים שתשמיש על ידי הדחק אינו תשמיש, ולכך הבור אינו תשמיש הרבים ודינו ככרמלית, הרי מדרבנן אסור להוציא את העירוב למקום השביטה שהוא רשות הרבים, ונמצא שהוא במקום אחד, ועירובו במקום אחר, אז איך שנינו שעירובו עירוב? בהכרח, שתשמיש על ידי הדחק נחשב לתשמיש, וקשה על רבא שאמר שגומה העמוקה פחות מעשרה תפחים, הרי היא כרמלית. לפי רבא היה צריך להיות שאין עירוב או עירוב. ותרץ רבא בשני אופנים, זימנין משני לה לפעמים תרץ לו רבא לרבא דבר מתנה, הוא ועירובו נמצאים בכרמלית. כלומר, מה ששנינו בברייתא, נתכוון לשבות ברשות הרבים, אין פירושו רשות הרבים ממש, אלא כרמלית. ומדובר בבור הנמצא בכרמלית כגון בקעה, שהיא כרמלית, כמו ששנינו בברייתא ליל בדבב עמוד א'. והוא התכוון לשבות על שפת הבור. ועל כן, כשאין בבור עשרה תפחים, עירובו עירוב, לפי שגם מקום השביטה וגם העירוב נמצאים בכרמלית. והתנא שאמר נתכוון לשבות ברשות הרבים, מה עיקרי לה, מדוע קרא לכרמלית רשות הרבים? לפי שאינה רשות היחיד. כלומר, התנא בא להדגיש בכך, שמה ששנינו שעם עומק הבור עשרה תפחים אין עירובו עירוב, דין זה נאמר רק אם לא היה הבור ברשות היחיד. אבל אם נתן את עירובו בבור הנמצא בחצר שהיא רשות היחיד ונתכוון לשבות בחצר שעל שפת הבור, אף אם היה הבור עמוק עשרה תפחים, עירובו עירוב, שהרי באופן זה אף הבור הוא חלק מרשות היחיד. לפי שאין מקום לרשות אחרת בתוך רשות היחיד, כל דבר הנמצא בו הוא רשות היחיד, בין גבוה בין נמוך, בין רחב בין קצר, אומר הבית יוסף באור החיים סימן שין ממהי. ממילא, בור עמוק פחות מעשרה תפחים העומד ברשות היחיד נחשב רשות היחיד מן הטעם הזה, ורשאי להוציא את העירוב מהבור למקום שביטתו. וזימנין אומרת הגמרא, משנין לה לפעמים תרץ רבה, תירוץ אחר, שהוא ברשות הרבים, ועירובו בכרמלית. כלומר, מה ששנינו ונתכוון לשבות ברשות הרבים, אכן פירושו רשות הרבים ממש. ועירובו נמצא בבור שאינו עמוק עשרה, והוא כרמלית לשיטת רבה, לפי שתשמיש בני רשות הרבים בבור הזה, אינו נחשב תשמיש ואינו חלק מרשות הרבים. ורבי, כלומר, מדוע בכל זאת לא קשה, מדוע עירובו עירוב? הרי הוא לא יכול להביא בשבת את העירוב למקום שביטתו. התשובה היא שהברייתא שנויה בשיטת רבי. דאמר, אומר רבי במסכת עירובין דף למד ג' עמוד א', כל דבר שהוא אסור בשבת משום שבות באיסור דרבנן, כל איסורי שבת ויום טוב אסורים רק מדרבנן קרויים שבות, לא גזרו עליו חכמים לאוסרו בין השמשות, בזמן שהוא ספק יום ספק לילה. שאויל ובין השמשות הוא רק ספק שבת, ושבות הוא רק איסור דרבנן, לא גזרו עליו חכמים בשעה הזו. מתי גזרו? דווקא בשעה שהוא ודאי שבת. ולכן, אף על פי שבשבת עצמה אסור להוציא את העירוב מתוך הבור שהוא קרמלית אל מקום שביתתו שהוא ברשות הרבים, מכל מקום, הועיל וזמן חלות העירוב הוא בבין השמשות של כניסת השבת, והאיסור להוציא מקרמלית לרשות הרבים אינו אלא שבות בלבד, ונמצא שבבין השמשות היה מותר להכניס את העירוב אל מקום שביתתו ולאוכלו, לפיכך עירובו עירוב. ואין להוכיח מן הברייתא שגומה ברשות הרבים דינה כרשות הרבים. ומביא רבה ראיה לשיטתו. ולא תימה ואל תאמר דחוי כמדחין עלך, מה שתרצתי את הקושיות שהקשית עליי מן הברייתות שהבאת, לא נתכוונתי בכך אלא לדחות את קושיותיך בלבד. והאמת היא כי הבאי שגומה ובור שעומקם פחות מעשרה עם רשות הרבים, לא, זה לא דחיות באלמה, אלא דווקא כאמין עלך. בדווקא אני אומר לך את התירוצים הללו, כלומר, כך היא האמת שתשמיש על ידי עדך כי אינו נקרא תשמיש, ולפיכך הבור והגומה אינם רשות הרבים. דתנן שנינו במשנה לקמן בדף קוף עמוד ב', אם היה רקק מים, אדמת רפש וטיט ומים צפים מעליה, ורשות הרבים מהלכת בו, בני רשות הרבים עוברים באותו רקק ברגליהם, אז זורק חפץ לתוכה ועבר ארבע עמות חייו, לפי שרשות הרבים גמורה. וכמה הוא שיעור עומקו של רקק מים שיחשב רשות הרבים? פחות מעשרה תפחים מים. אבל אם הוא עמוק יותר מכך, הרי הוא קרמלית. לפי שכשהוא עמוק כל כך, הרי הוא חולק רשות לעצמו. וחוזרת המשנה על דבריה ואומרת, הוא רקק מים שרשות הרבים מהלכת בו, אז זורק חפץ לתוכו ועבר ארבע עמות, חייב. מפרש רבה את כפילות הדברים במשנה ומסיים את הראיה. ביש, למה מובן הדבר מדוע שנה התנה? רקק מים, רקק מים, תרי זימני פעמיים. משום דחד, פעם אחת שנה זאת כדי להשמיענו שרשות הרבים בימות החמה. וחד, פעם אחרת הוא שנה זאת כדי להשמיענו שרשות הרבים בימות הגשמים. וצריכה, הוא צריך להשמיענו זאת, דיה שמועינן. אם היה התנה משמיענו את הדין הזה רק בימות החמה, הייתי אומר שרק בימות החמה דינה כרשות הרבים, לפי שבתקופה זאת, הרי היא משמשת את הרבים, משום דאבידי אינשי לקרור נפשיו. אנשים עשויים להלך בתוך הרקק כדי לקרר את עצמם מן החום. אבל בימות הגשמים שאינם צריכים להתקרר, אי מה הייתי חושב לומר לא, שזה לא נחשב לרשות הרבים. לכן משמיעים לנו שגם בימות הגשמים זה נחשב לרשות הרבים אותו רקק. יש מוינן אם היה תנה משמיענו את הדין הזה רק בימות הגשמים, הייתי אומר שרק בימות הגשמים רשות הרבים היא. כיוון דאגב דה מתענף מקרה ונחית, הועיל והעובר ברשות הרבים כבר מלוכלך מעטית הנמצא ברשות הרבים עצמה, עלול לקרות שירד לרקק וילך בו. אבל בימות החמה שלא נמצא תית ברשות הרבים, והעוברים שם אינם מתלכלכים, שמה נאמר שאינם יורדים לתוך הרקק כדי לא להתלכלך ולא, זה לא יחשב לרשות הרבים. לכך צריכה וצריך התנה להשמיענו פעמיים את דין רקק. אלא מה ששנה התנה אילוך, כלומר שרשות הרבים מהלכת בו, תרי זימני פעמיים, למה לי? מה בא התנה להשמיענו בכפל הלשון הזו? הרי הלשון הזו באה ללמד שמדובר דווקא באופן שיש לרבים צורך בו. אם כן, די בכך שכתב זאת ברישה וממנו ללמד לסיפה. ובסיפה היה די שישנה ורקק מים שברשות הרבים הזורק לתוכו חייו. אלא להפשמע מינה, אלא ודאי יש ללמוד מן הכפילות הזו, שמה שנקת התנה מהלכת בו, הוא בדווקא. לפי שרק הילוך על ידי הדחק, מה שהרבים עוברים במקום מסוים, אף שאינו נוח להם, הוא כגון רקק. שמי הילוך נחשב להילוך וגורם לאותו מקום שיהיה נידון כרשות הרבים. אבל מקום שאין בו הילוך לרבים, כגון גומה ובור, התשמיש שמשתמשים בו הרבים על ידי הדחק, כגון להצניע בו חפציהם, לא שמי תשמיש. ואינו גורם שיהיה נידון כרשות הרבים, אלא הרי הוא קרמלית. ועל כן כפל התנה את המילים רשות הרבים מהלכת בו, לפי שבפעם הראשונה משמיענו שרק אם הרבים רגילים להלך בו נחשב רשות הרבים, אבל אם אין הרבים רגילים להלך בו אינו נחשב לרשות הרבים, ובפעם השנייה השמיענו שרק הילוך שעל ידי הדחק נקרא הילוך, אבל תשמיש על ידי הדחק אינו נקרא תשמיש. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן מוכח מן המשנה הזו שתשמיש הרבים שעל ידי הדחק אינו נקרא תשמיש כדי להחשיב את מקומו כרשות הרבים וכדעת רבה. ובררת הגמרא את דין מעביר חפץ 400 ברשות הרבים, אבל לא העביר את כולו כאחד. דהיינו, המעביר 400 ברשות הרבים אינו חייב, אלא אם כן עקר את כל החפץ ממקומו והעבירו 400 והניחו. דנה כאן הגמרא במי שעשה כן, אבל לא בפעם אחת, אלא בכל פעולה שעשה, עקר והעביר רק חלק מן החפץ. אמר רב יהודה, אי זיריזה דקני, חבילה של קנים ארוכים. רמה וזקפי, רמה וזקפי. השליחה וזה קפה ושוב השליחה וזה קפה, כלומר, החבילה הייתה מונחת על גבי קרקע, והגביע הקצה האחד והיה הקצה השני מונח במקומו הראשון בארץ והשליחו לפניו, וחזר והגביע הקצה השני שהיה מונח בארץ והשליחו לפניו על דרך זו, עד שהעביר את החבילה 400 ברשות הרבים. לא מחייב, אינו חייב משום מעביר 400 ברשות הרבים. זאת מפני שאף פעם לא עקר את כל החבילה ממקומה. ועקירת חלק מהחפץ אינה נחשבת עקירה עד העקר לי. עד שיגביע את כל החבילה ויעקור אותה מהקרקע ויעביר אותה 400 ברשות הרבים ויניחנה ואז יתחייב. וכמו כן שייך הדין הזה גם במוציא מרשות לרשות, אומרים תוספות הראש. חוזרת הגמרא לבאר את המשך הברייתא לאל בדבב עמוד א' שפרטה אילו מקומות כלולות בכל אחת מארבע רשויות בשבת. אומרת הגמרא, אמר מר ובא לאל בברייתא, אדם העומד על האיסקופה מפתן כניסה. לפעמים המפתן עשוי כדי שהדלת תיסגר עליו ולפעמים לעצור את הגשמים או את האפר של הדרכים מלהיכנס לבית, מסביר המאירי. אדם העומד על האיסקופה ונוטל לכתחיל החפץ מבעל הבית העומד ברשות היחיד ומניחו על האיסקופה, וכן נותן לו חפץ שהיה מונח על האיסקופה, אף על פי שהנחתו היא ברשות היחיד. וכן נוטל חפץ מעני העומד ברשות הרבים ומניחו על האיסקופה, וכן נותן לו חפץ שהיה מונח על האיסקופה, וההנחה היא ברשות הרבים. מברר את הגמרא באיזה איסקופה מדובר, האיסקופה מהי? כלומר, באיזה איסקופה שנינו שמותר לטלטל מתוכה בין לרשות היחיד, ובין לרשות הרבים, וכן להפך. אילי, מה אם נאמר שמדובר באיסקופת רשות הרבים, שנחשבת רשות הרבים כגון המפתן שבין רשות הרבים למבוי, ומבוי הוא רחוב קטן היוצא מרשות הרבים ודרכו נכנסים לחצרות הבתים, הוא קרוי מבוי על שם שכל בני המבוי באים ונכנסים דרכו לחצרותיהם. אז אם מדובר באיסקופת רשות הרבים, דהיינו שהמפתן שבין רשות הרבים לבין המבוי, ואין תקרה מעל האיסקופה, כי אם הייתה תקרה, דינו כמבוי. והלכי, לוח חץ או דבר אחר שגובו 10 תפחים ועוביו ורוחבו משהו ומעמידים אותו סמוך לכותל בקצה המבוי הפונה לרשות הרבים כדי להתיר על ידו את הטלטול בתוך המבוי וכן את ההכנסה וההוצאה בין החצרות של המבוי למבוי. והלכי המתיר את הטלטול במבוי נמצא במבוי לפנים ממנו, שדבר זה מברר שהמפתן אינו שייך למבוי אלא לרשות הרבים, והמפתן אינו גבוה 3 תפחים מקרקע רשות הרבים. אם כך מדובר, אז קשה איך שנינו שנוטל חפץ מבעל הבית העומד ברשות היחיד ומניח אותו על האיסקופה, המפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי הוא מוציא בכך את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. ואלא נאמר שמדובר באיסקופת רשות היחיד, כגון איסקופה מפתן שבין המבוי לרשות הרבים, והאיסקופה תחת התקרה של המבוי, כלומר שעומדת תחת הקורה המתירה את המבוי, ועל כן נחשבת גם האיסקופה רשות היחיד. או שהיא עומדת לפנים מן הלכי, או שהוא גבוהה 10 תפחים ורחבה 4x4 תפחים. ובאופן הזה האיסקופה היא רשות היחיד מצד עצמה, שכן כל מקום שהוא גבוה 10 תפחים ורוחבו 4x4, הרי הוא רשות היחיד, כמו ששנינו בברייתא לאל בדבב עמוד א'. אם זה הציור, לפי זה קשה מן הסיפה. איך שנינו נוטל חפץ מן העני העומד ברשות הרבים ומניח אותו על האיסקופה שהיא רשות היחיד? הקמעייל, הרי הוא מכניס בכך את החפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא מה נאמר שמדובר באיסקופת קרמלית, וכגון שעומדת ברשות הרבים רחבה 4x4 תפחים, אבל היא איננה גבוהה 10 תפחים. לפי זה יהיה קשה, בין מן הרישה ובין מן הסיפה. איך שנינו שנוטל ונותן לכתחילה בין מן העני ובין מבעל הבית? סוף סוף איסור המי היית. על כל פנים יש כאן איסור דה רבנן, שהרי הוא מטלטל מקרמלית לרשות היחיד ולרשות הרבים ולהפך. מסיקה הגמרא אלא על כורחה מדובר בברייתא, זה באיסקופה דה מקום פטור באלמאו, באיסקופה שהיא רק מקום פטור בלבד, כגון דלית בי אין בה 4x4 טפחים רוחב, והיא מקום המסוים וראשה רחב קצת, והיא גבוהה 3 טפחים, ועומדת סמוך לרשות היחיד ולרשות הרבים. היא עומדת מן הלכי ולחוץ ואין תקרה מעליה. וחייה דחיית הרב דימי, אמר רבי יוחנן, כמו הדבר הזה שבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו 4x4 טפחים רוחב, שהוא מקום פטור, והוא עומד בין רשות הרבים לרשות היחיד, מותר גם לבני רשות היחיד וגם לבני רשות הרבים לכתף עליו, להוריד עליו את המסוי שעל כתפיהם כדי לחזור ולתקן אותו על כתפיהם, אבל ברשות אחרת אסור לעשות כן, ובלבד שלא יחליפו מרשות היחיד לרשות הרבים, כלומר, שהעומד ברשות היחיד לא יניח את המסוי שעליו על המקום הפטור, ויחזור ויתלנו משם ויניחנו ברשות הרבים, כי זה אסור מדי רבנן, לפי שנראה לאנשים כאילו מוציא מרשות לרשות, ומתוך כך יבואו להכניס ולהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים גם בלי הפסק של מקום פטור. כמו כן שנינו בברייתא לאל בדבב עמוד א', ובלבד שלא ייטול העומד על האיסקופ החפץ מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבית, שגם זה אסור מפני החשש הזה. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. אמר מר הובא בברייתא לאל בדבב עמוד א', העומד על האיסקופה מותר לטלטל מתוכה בין לרשות הרבים ובין לרשות היחיד ולהפך. ובלבד שלא ייטול חפץ מבעל הבית הנמצא ברשות היחיד ונותן לעני הנמצא ברשות הרבים, וכן לא ייטול מעני ונותן לבעל הבית. ומכל מקום אם נטל מהעומד ברשות זו ונתן לעומד ברשות השנייה, שלושתן פטורין, העומד ברשות הרבים, העומד ברשות היחיד והעומד על האיסקופה פטורים מחטאת וממיתה, לפי שלא עברו על איסור תורה, שכן אין כאן העברה מרשות לרשות, שהרי נח באמצע במקום פטור. מקשה הגמרא, לאמא תאבי תיופתא דרבה, האם נאמר שמברית הזאת תהיה פרחה על רבה, דאמר רבה, במסכת העירובין בדף צדיחת עמוד א', המעביר חפץ מתחילת 400 לסוף 400 ברשות הרבים, אף על פי שהעבירו דרך עליו, העבירו למעלה מראשו, שהוא למעלה מעשרה תפחים והוא מקום פטור, שכן אבי רשות הרבים אינו עולה למעלה מעשרה תפחים, והניחו למטה מעשרה חייב, אף על פי שעבר דרך מקום פטור. וקשה, כי בברייתא מבואר שכשעובר דרך מקום פטור, פטור. תרץ את הגמרא, התם שם באופן שרבה דיבר עליו. אף על פי שהחפץ עבר דרך מקום פטור, מכל מקום הרי לא נח במקום פטור, אלא ההנחה הייתה למטה מעשרה תפחים שהוא מקום חיוב. ונמצא שגם עקר וגם הניח ברשות הרבים, ולפיכך חייב. אבל אחר כאן בברייתא, הרי החפץ נח ביד העומד על האיסקופה שהוא מקום פטור, ולכן פטור. כלומר, אף על פי שבפועל לא נח החפץ כשהגיע באוויר שכנגד האיסקופה, בכל זאת, הועיל ומעביר החפץ גופו עומד ונח על האיסקופה, לפיכך מיד כשהגיע החפץ כנגדו, נעשה כאילו נח שם. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא ששנינו לאל בדף ו עמוד א', נאמר שם, אחירים אומרים, אחירים זה כינוי לרבי מאיר, איסקופה, מפתן משמשת שתי רשויות, כלומר לפעמים מרשות היחיד ולפעמים מרשות הרבים. כיצד? בזמן שהפתח פתוח, הרי כלפנים, כרשות היחיד. כשהפתח נעול, הרי כלחוץ, כרשות הרבים. מקשה הגמרא, מדוע כשהפתח פתוח, הרי הוא כלפנים, כרשות היחיד? והמקשה סבר, שמדובר באיסקופה של מבוי שהתירו אותו על ידי לחי רחב, הנמצא על האיסקופה לכל רוחבה. שכן כך הדרך להעמיד את הלחי זקוף נגד רוחב האיסקופה שהוא פתח המבוי. וחכמים יצריכו לחי או קורה כדי להתיר טלטול במבוי שאינו מפולש, כלומר שיש לו שלוש מחיצות, ומן הצד הרביעי הוא פרוץ, סמטה ללא מוצא, כדי שיהיה הכר שהוא רשות היחיד ולא יבואו להתיר טלטול ברשות הרבים. לחי, כפי שהזכרנו, הוא לוח עץ או דבר אחר שגובעו עשרה תפחים ועוביו ורוחבו משהו, ומעמידים אותו סמוך לכותל בקצה הפונה לרשות הרבים. קורה עניינה שמניחים קורה שרוחבה תפח ועוביה כלשהו מעל שני הקטלים בקצה הפונה לרשות הרבים. והגמרת הדון מתי מועילים לחי או קורה להתיר טלטול גם בשטח האיסקופה, דהיינו במפתן הכניסה למבוי. חצר או בית שיש לה שלוש מחיצות כהלכתן אבל הצד הרביעי פרוץ כולו, אסור לטלטל בתוכה אלא אם כן הניח בצד הרביעי לוח שרוחבו ארבעה טפחים או שני לחיים. ובהמשך הגמרה יבואר באיזה אופן מותר לטלטל באיסקופת בית שיש לה שלוש מחיצות בלבד. אם כן, המקשה סבר שמדובר באיסקופה של מבוי שהתירו אותו על ידי לחי רחב הנמצא על האיסקופה לכל רוחבה, וכאשר הפתח פתוח, האיסקופה נעשית חלק מהמבוי, והיא רשות היחיד, כי כשהפתח נעול, האיסקופה אינה חלק מהמבוי, לפי שהדלת נסגרת מצידה הפנימי של האיסקופה לצד המבוי, ולכך היא בתילה לרשות הרבים הסמוך לה, והותר הטלטול בה על ידי הלחי של המבוי. מקשה הגמרא וכי כשהפתח פתוח דין האיסקופה כרשות היחיד, ואף על גב דלית לילחי, שאין לאיסקופה עוד לחי כנגד אספתו החיצונה של האיסקופה? ואמר רב חמה בר גוריה, אמר רב בשמו של רב, תוך הפתח של המבוי, דהיינו, רוחב האיסקופה צריך לחי אחר בשפתו החיצונה כדי להתירו, כדי להתיר את הטלטול גם בשטח של האיסקופה עצמה. דהיינו, אפילו אם פתח המבוי פתוח הוא, שכן דברי רב חמה נאמרו סתם, בין כשהפתח פתוח, בין כשהפתח נעול. והטעם, לפי שהלחי העומד לכל רוחב האיסקופה, אינו מתיר את הטלטול, אלא מחודו הפנימי ולפנים בלבד. כלומר, בתוך המבוי עצמו, שלדעתו, אף בכל לחי אסור להשתמש כנגד הלחי, והטעם מפני שמחיצת הלחי ניכרת רק לעומדים משפתו הפנימי ולפנים. וחיתה עם השם את אומר שבברייתא מדובר באיסקופה דלית בארבעה על ארבעה, שאין בה באיסקופה, אין בה מפתן ארבעה על ארבעה תפחים, כגון שהחומה שמצד הפתח מכאן ומכאן שדינה כלחי, עובייה פחות מארבעה תפחים, והאיסקופה נמצאת בין שני צדדי החומה, ולכן היא אינה רשות לעצמה ומותר לטלטל כשהפתח פתוח, אף כנגד חודה החיצון של החומה שעומד בשפת האיסקופה שבצד רשות הרבים. כלומר, אולי נאמר שמה שיצריך רב לחי אחר להתיר טלטול על האיסקופה, זה דווקא באופן שהוא רשות לעצמו ואינו בטל המבוי. אבל כאשר הוא אינו רשות לעצמו, הרי הוא בטל לשטח המבוי והלך עם עתירו מצידו החיצון הפונה לרשות הרבים. אם כך תרצה לומר, והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב, בשמו של רב, תוך הפתח של המבוי, אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים, צריך לחי אחר לעתירו, ואינו ניתר בלחי של המבוי. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אחא כאן בברייתא, אכן באיסקופת מבוי עסקינן, מדובר באיסקופת מבוי, אבל לא במבוי שהוכשר בלחי, אלא שהוכשר בקורה. ומה שאמר רב, אחא באיסקופת מבוי עסקינן, זה לא מתפרש כמו בשאר מקומות בגמרא, אלא הוא לשון הודעה. כלומר, אמנם גם אני מודה לדבריך, שמדובר באיסקופת מבוי, אבל בדבר זה אני חולק. לא מדובר במבוי הניתר בלחי, אלא שהוכשר בקורה, ומדובר שחציו של האיסקופ המקורה בקורה, וחציו שאינו מקורה. כלומר, דלת הכניסה למבוי נמצא בין המבוי לאיסקופה, והקורה שרוחבה טפח נמצאת בצידה הפנימי של האיסקופה הסמוך למבוי. נמצא שהשטח הפנימי של האיסקופה מקורה, והשטח החיצון שלה אינו מקורה. ובדברי האחרים, הלא הוא רבי מאיר, מדובר באיסקופה שיש בה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ולא כמו האיסקופה אמורה ברישה לגבי אדם העומד על האיסקופה, ששם מדובר באין בה ארבעה על ארבעה והוא מקום פטור. כמו שהתבהר בגמרא לאל בדף ח' עמוד ב'. אז אם כן מדובר שחציו של האיסקופה מקורה בקורה וחציו שאינו מקורה, שכן מן הסתם כך הוא לפי שהשיעור הנצרך לקורה ברוחבה הוא טפח בלבד, ואילו האיסקופה ופתח המבוי, בדרך כלל רחבים הם יותר מן השיעור הזה. ומדובר שקרויו, קורת המבוי, מונחת כלפי פנים בצידו הפנימי של האיסקופה, כלומר לצד המבוי. ולכן, כשהפתח של המבוי פתוח, דין האיסקופה כלפנים כמו תוך המבוי. שהרי, כשהפתח פתוח, האיסקופה והקורה שעליה שייכות למבוי. ולכך מותר לטלטל בתחת הקורה כדין הטלטול במבוי עצמו, שכיוון שהקורה מתירה את המבוי, מתירה היא גם את האיסקופה שמתחתיה. אבל אם פתח המבוי נעול והדלת נסגרת לפני הצד הפנימי של האיסקופה וכל שטח האיסקופה הוא חוץ לדלת, באופן זה דין כל האיסקופה הוא כלחוץ, כרשות הרבים, ואסור לטלטל אף תחת הקורה. כי הועיל והדלת נעולה, הרי נפסקה בכך האיסקופה מן המבוי, ושוב אין לקורה שמעל האיסקופה שייכות עם המבוי ונתבטל ממנה שם קורה המטרת. ולפיכך גם אינה מתירה את האיסקופה שמתחתיה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף. רבשי אמר לעולם באיסקופת בית עסקינן, מפתן כניסה לבית אנחנו עוסקים, כך מדובר בברייתא שכל האיסקופה מקורה. שכן סתם בית יש לשטח הכניסה שלו משקוף המכסה אותו מלמעלה. וכגון שקירה אותה בשתי קורות שאין בזו בקורה אחת לבד רוחב ארבעה טפחים, וגם אין בזו בקורה אחרת רוחב ארבעה טפחים, ואין בין קורה זו לקורה זו רווח שלושה טפחים, ודלת הבית עומדת באמצע תחת הרווח שבין שתי הקורות. ולכן, כשהפתח פתוח והדלת אינה מפסיקה בין הקורות, נחשבת האיסקופה כלפנים. ומותר לטלטל בה לפי ששתי הקורות נחשבות כאחת מחמת דין לבוד, והרי ברוחב שתי קורות יחד יש ארבעה טפחים, ולפיכך מחשיבים כאילו שפת הקורה החיצונה יורדת וסותמת את האיסקופה, שכל מקום שחללו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים דנים בו דין גוד אחית, וכמו כן דנים דיני לבוד ודופן עקומה במקום שחללו ארבעה על ארבעה טפחים. וגוד אחית ולבוד ודופן עקומה הם הלכות שהתקבלו למשה מסיני, כמבואר במסכת סוכה, בדבב עמוד ב'. וגוד אחית הכוונה שיחשב כאילו חודה חיצון של הקורה, יורד למטה וסותם את המקום כמו מחיצה. ונמצא שהאיסקופה מוקפת בארבע מחיצות. שלושה מחיצות גמורות, רוחב הפתח ושני צדדים, ורוחב האיסקופה שלצד חוץ הנחשבת כסתומה מחמת דין גוד אחית. אבל כשהפתח הנמצא תחת האוויר שבין שתי הקורות נעול, הרי דין האיסקופה כלחוץ, כרשות הרבים, ואסור לטלטל בה, מפני שהדלת מפסיקה בין שתי הקורות ומחלקתן זו מזו. והואיל והקורות אינן נראות יחד, לא שייך לדון אותן, כאילו הן מחוברות מחמת דין לבוד, אלא דנים כל קורה לבדה, והואיל ואין בקורה מכסה את שטח האיסקופה שמחוץ לדלת, רוחב ארבעה על ארבעה טפחים, הרי אי אפשר לדון בה, כאילו שפתה יורדת וסותמת את צד האיסקופה הפונה לרשות הרבים. שכן לא דנים את הדינים של גוד אחית ופית תקרה יורד וסותם, אלא במקום שיש בו ארבעה על ארבעה. נמצא שהאיסקופה סתומה בצידה הפונה לבית ופתוחה לרשות הרבים, ולכן דינה כרשות הרבים. ועכשיו לפניכם סיכום הסוגיה בקצרה. מה שאמרו החירים, הלא הוא רבי מאיר, שיש לחלק בדין האיסקופה בין אם הפתח פתוח או נעול, נתפרש בדברי המוראים בשני אופנים. לשיטת רב מדובר באיסקופת מבוי, שהכשירו אותו בקורה והקורה מונחת מעל צידה הפנימי של האיסקופה. ועל כן, אם הפתח של המבוי פתוח, ונמצא שהקורה ראויה להכשיר את המבוי, הרי חל על הקורה דין קורה המטרת, ולפיכך הרי מטרת גם את שטח האיסקופה שמתחתיה. אבל אם הפתח נעול, הרי נפסקה הקורה מן המבוי, ושוב אין קורה המטרת, וגם אי אפשר לומר בה את הכלל של פי תקרה יורד וסותם, כי אין אומרים זאת אלא בתקרה שמעל חלל של 4x4 טפחים, ועל כן גם את שטח האיסקופה שמתחתיה אינה יכולה להתיר. ואילו לשיטת רבשי, מדובר באיסקופת בית המכוסה בשתי קורות שאין באחת מהם 4 טפחים, אבל לידי חיבור של שתי הקורות, מדין לבוד יש בקירוי 4 טפחים, ודלת הבית ננעלת בין שתי הקורות, ועל כן, אם פתח הבית פתוח, נמצא שאין דבר המפסיק בין שתי הקורות, והרי יש לה איסקופ הקירוי של 4 טפחים, שהוא השיעור הנצרך לדון דין, פי תקרה יורד וסותם. ומחמת דין זה, נחשב כאילו האיסקופ המוקפת ב4 מחיצות, ומותר לטלטל בתוכה כמו ברשות היחיד. אבל אם הפתח נעול והדלת מפסקת בין שתי הקורות, נמצא ששטח האיסקופה שמחוץ לדלת מכוסה בקורה שאין בה 4 טפחים, ואין לה את השיעור הנצרך לדין של פי תקרה יורד וסותם. ועל כן אין לה מחיצה רביעית ודינה כרשות הרבים. הגמרא מבארת את המשך דברי החירים שבברייתא, ומבררת באיזה אופן אסור לטלטל מרשות היחיד האחת לרשות היחיד האחרת. שנינו בברייתא לאל בדבב עמוד א', אם הייתה איסקופה גבוהה 10 טפחים ורחבה 4x4 טפחים, הרי זו רשות לעצמה, כלומר, אף על פי שבאופן הזה האיסקופה היא רשות היחיד כמו הבית, כמו ששנינו בתחילת הברייתא לאל בדבב עמוד א', שגדר שהוא גבוה 10 טפחים ורחב 4x4 טפחים, הרי זו רשות היחיד גמורה, בכל זאת הרי היא רשות בפני עצמה ואסור לטלטל לתוכה אפילו מן הבית. וכל שכן שאסור לטלטל מרשות הרבים לתוכה, וגם אסור לטלטל מתוכה לבית. ומכך שנקת התנה הרי זו רשות לעצמה ולא הרי זו רשות היחיד, משמע שאסור לטלטל מתוכה אפילו לרשות היחיד האחרת. אם כך אומרת הגמרא, מסייע להם מברית הזו יש להביא סיוע וראיה לרב יצחק ברב דימי. ואמר רב יצחק ברב דימי, אומר היה רבי מאיר, שהוא כאמור החירים המוזכר בברייתא, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות סמוכות זו לזו והן רשות אחת בדינן, אלא שאחת גבוהה ואחרת נמוכה הימנה, כגון עמוד הנמצא בחצר שהיא רשות היחיד, והעמוד גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, והרי גם הוא לעצמו נידון כרשות היחיד, אסור לכתף עליו, להניח עליו מסוי שנעיקר מן החצר כדי לחזור ולסדרו על כתפו. למה הגזירה משום תל ברשות הרבים? שמה מתוך כך יבוא לכתף גם בתל כעין ערימת אפר ואבנים הנמצא ברשות הרבים, והוא גבוה 10 טפחים ורחב 4x4 ודינו כרשות היחיד, כלומר, שיחשוב שגם התל שברשות הרבים הרי הוא רשות אחת עם רשות הרבים עצמה, ויניח עליו מסוי שנעיקר מרשות הרבים ולא הוא עבר 400 ברשות הרבים, והרי באופן זה חייב מן התורה משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. נמצא ששנינו בברייתא בדעתו של רבי מאיר, כמו שאמר רב יצחק בר אבדימי, בדעתו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף תת עמוד ב', תחילת דף תת עמוד ב'. המשנה מביאה כמה דברים שאסור להתחיל לעסוק בהם קודם תפילת מנחה אף בימות החול, מפני שחוששים שמה יימשך בהם ויעבור זמן תפילה. ולמרות שהפרק הזה הפותח את מסכת שבת עוסק בהלכות שבת, שנה כאן נתנה את המשנה הזו עוסקת בדברים שאסור לעשותם סמוך לזמן תפילת מנחה גם בימות החול, משום שהם דומים לדברים ששנינו לכמן בדף י' שאסור לעשותם בערב שבת סמוך לחשיכה, שמה ישכח וימשך בהם אף לאחר שתחשך ויגיע לידי איסור שבת. ושנה נתנה את המשנה הזאת תחילה מפני שדיני הקצרים, ורק לאחר מכן שנה את דיני שבת שמעריך בהם. אומרת המשנה בדף ת' עמוד ב', לא יישב אדם לפני הספר כדי להסתפר סמוך קודם לזמן תפילת המנחה, עד שיתפלל תחילה, שמה ישכח להתפלל. והתנא לא שנה לא יסתפר, מפני שבהמשך המשנה מבואר שאם התחילו לעשות כן, אין מפסיקים. ובא התנא להשמיענו, שלא רק אם התחיל להסתפר אינו מפסיק, אלא אף אם רק התחיל לשבת לפני הספר, כגון שהניח סודר של ספרים על ברכיו כמבואר בגמרא בסמוך, אין מפסיקים. ומחמת הלשון הזו שאלה הגמרא בסמוך, מאימתי נחשב שיושב לפני הספר שאין לו להפסיק? וכן יש לפרש בסמוך ששנה התנא לא ייכנס אדם למרחץ ולא שנה, לא ירחץ אדם. כך אומר חידושי הבך. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן לא ייכנס אדם סמוך לזמן תפילת המנחה, לא למרחץ ולא לבורסיקי, מקום של עיבוד אורות, ולא לאכול סעודה. תוספות אומר, בדיבור המתחיל לא יישב אדם, מה ששנינו במסכת פסחים בדף צדיתת עמוד ב' שבערבי שבתות וימים טובים אסור לאכול מן המנחה ולמעלה עד שתחשך, מדובר אפילו אם יתפלל, כדי שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, אבל בשאר ימות החול, אסור דווקא כל זמן שלא יתפלל תפילת מנחה, אבל אחר שיתפלל, מותר לו לאכול. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא לדין תורה, לא ייכנס אדם סמוך לזמן תפילת מנחה, לא למרחץ ולא לבורסיקי, ולא לאכול סעודה ולא לדין תורה, טעם האיסור בכל המעשים הללו, שמה יימשך בהם עד שיעבור זמן התפילה. ואם התחילו אחד מכל המעשים הללו, אין מפסיקים אלא יגמרו אותם ואחר כך יתפללו. אפילו אם התחילו סמוך למנחה באיסור, אומרים התוספות. ומדובר שיש הרבה שעות ביום ויכול לסיים את עיסוקו ואחר כך להתפלל. כך אומר רש"י, ומשמע מפירושו, מדייק השפת אמת, שאם אין שעות ביום צריך להפסיק מיד ולהתפלל. מסיים את המשנה ואומרת, מפסיקים לקריאת שמה שחיובה מהתורה, ואין מפסיקים לתפילה שחיובה מדברי חכמים. אז בפשטות כוונת המשנה היא שאם התחיל אחד מכל המעשים ששנינו, אין צריך להפסיקו לצורך תפילה. אבל לכמן בדף י' א' עמוד א' מקשה הגמרא, הרי שנינו כן בתחילת המשנה, אז מדוע הוא צריך התנא לחזור ולשנות זאת? ולכן מפרשת הגמרא שמדובר בחברים העוסקים בתורה שצריכים להפסיק לקריאת שמה, ואינם צריכים להפסיק לתפילה. זו המשנה שלנו בדף ת' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שיש מעשים שאסור לעשותם סמוך למנחה. מבררת הגמרא לגבי איזו מנחה מדובר. סמוך למנחה. סמוך לאיזו מנחה התכוונה המשנה. הילה, אם נאמר שהכוונה סמוך למנחה גדולה שזמנה חצי שעה אחר חצות היום, כי תפילת מנחה נתקנה כנגד תמיד של בין הארבעים, שקרב בין הארבעים, כלומר, בין עריבת היום, הזמן שאור היום נחלש מעט, לבין עריבת הלילה, הזמן שמחשיך לגמרי, והיינו תחילת הלילה, שהוא מחצי שעה לאחר חצות היום, שאז החמה נוטה לצד מערב, הוא זמן מנחה גדולה. ונקרא כן, מפני שהוא זמנה הגדול של תפילת המנחה, אומר הרואה. וזמן מנחה קטנה הוא בתשע שעות ומחצה, ובדרך כלל לא היו מאחרים את הקרבת התמיד יותר משעה זו, כמבואר במסכת פסחים בדף נ"ח עמוד א'. ונקרא כך, מפני שהוא זמנה הקטן של תפילת מנחה. אז אם כן, שואלת הגמרא, סמוך לאיזה מנחה התכוונה המשנה? אילי, מה אם נאמר שהכוונה סמוך למנחה גדולה שזמנה חצי שעה אחר חצות היום? וסמוך לה הכוונה מחצות היום, יש לה הקשות, אמה היא לא. מדוע אסור להתחיל מעשים אלו מחצות היום? האי קשעות ביום טובה? הרי יש הרבה זמן ביום ואפשר להספיק לסיימם ולהתפלל לאחר מכן. אלא נאמר שהכוונה סמוך למנחה קטנה שזמנה בתשע שעות ומחצה, וסמוך לה היינו מתחילת שעה עשירית. אם כן קשה וכי מה ששנינו במשנתנו, אם התחילו אחד מכל אלו אין מפסיקים אותם כדי להתפלל, אז מדובר סמוך למנחה קטנה? נעים התאב את יופת דרב יושע בן לוי, האם נאמר שתהיה מכאן פרחה על דברי רב יושע בן לוי? אמר רב יושע בן לוי, מסכת ברכות דף כוח עמוד ב', כיוון שהגיע הזמן תפילת מנחה, דהיינו מנחה קטנה, אסור לאדם שיתעום כלום קודם שיתפלל תפילת מנחה. ומהלשון אסור לתעום כלום. משמע, שאף אם התחיל לאכול, אסור לו להמשיך בסעודתו, ואילו במשנה מבואר שאם התחיל לאכול סמוך למנחה קטנה, מותר לו לסיים את סעודתו. תרץ את הגמרא, לא. אין כוונת המשנה סמוך למנחה קטנה, אלא לעולם כוונת הסמוך למנחה גדולה. אבל סמוך למנחה קטנה צריך להפסיק אף אם כבר התחיל. ואם כן, אין פרחה על דברי רב יהושע בן לוי. מה שהקשנו, מדוע נאסרו הדברים הללו, הרי יש שעות הרבה ביום? יש לומר שכוונת המשנה בעיסוקים הנמשכים הרבה זמן. ומה שאסרה המשנה תספורת, מדובר בתספורת של בן אל עשה, שהיה חתנו של רבי ופיזר ממון רב כדי ללמוד את התספורת המיוחדת שהסתפר הכהן הגדול. הכהן הגדול היה מספר כל ראשו באופן שראשו של שיער זה, בצד תחילתו של שיער זה, ואין עולה אחת מהשערות על חברתה. התספורת הזו עורכת זמן רב, ולכן אסרה המשנה להתחילה אף סמוך למנחה גדולה. וכן יש לבאר את כל המעשים השנויים במשנתנו. מה ששנינו ולא למרחץ, הכוונה לכולם מילתא דמרחץ, לכל ענייני המרחץ. לחוף ראשו, לרחוץ גופו במים חמים וצוננים, להזיע. מה ששנינו ולא לבורסיקי, הכוונה לבורסיקי גדולה שיש בה הרבה אורות, והם בתחילת עיבודם. מה ששנינו ולא לאכול, היינו בסעודה גדולה. כגון סעודת האירוסין, נישואין או מילה, אומר התוספות בדיבור המתחיל בתספורת. ומה ששנינו ולא לדין, היינו בתחילת דין שצריכים לשמוע את כל טענות בעלי הדין. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבך אבר יעקב אמר, אכן כוונת המשנה סמוך למנחה גדולה, ולכן אין פרחה על דברי רבי יהושע בן לוי, אבל לעולם מדובר במשנה בתספורת דידן, תספורת שלנו שאינה עורכת זמן רב. ולכתחילה עמי לא ישב, מדוע לא יושב להסתפר? הרי יש מספיק זמן ביום גם להסתפר וגם להתפלל. גזירה שמה יישבר הזוג של מספריים, או שיירה תקלה באחד מכלי התספורת האחרים, והיא יצטרך לתקנו. ואז הספר ילך ויחפש זוג אחר ותימשך התספורת עד שיעבור זמן מנחה. וכך יש לבאר בכל המעשים המבוארים במשנה. מה ששנינו ולא למרחץ מדובר אפילו אם נכנס רק להזיע בעלמה, מחום בית המרחץ ואינו רוחץ עצמו במים ולכתחילה המי לא. משום גזירה שמה התעלפה, שמה התעלף ולא התפלל. מה ששנינו ולא לבורסיקי היינו אפילו רק לעיוני בעלמה לראות את אורותיו בלבד. ולכתחילה המי לא, למה לא לעשות זאת? בזמן תפילת מנחה גדולה. משום דיל מחזי פסיידה בזביני. שמה יראה הפסד בעסקיו שאורותיו יתקלקלו ומטריד. יהיה תרוד בצערו מחמת הפסד פרנסתו ולא יתפלל. והרמב״ם כתב שיש לחשוש שמה יראה הפסד בעסקיו וישלח ידו לתקן את ההפסד. וימשך בכך עד שיעבור זמן התפילה. ומה ששנינו ולא לאכול היינו אפילו בסעודה קטנה ולכתחילה המה היא לא? דיל מעתי להמשוך, שמה יבוא להימשך בסעודתו עד שיעבור זמן מנחה. מה ששנינו ולא לדין היינו אפילו בגמר דין שכבר שמעו הדיינים את טענות בעלי הדין ונסו ונתנו בדבר. ולא נותר להם אלא רק לפסוק את הדין ואין זה נמשך זמן רב ולכתחילה המה היא לא יפסקו את הדין? משום שחוששים דיל מחזי טעמה וסתר דינה. שמה יראו טעם חדש בדין ויסתרו את מה שפסקו ויחזרו לתחילת הדין וישאלו את טענות בעלי הדין שינית וימשך הדין עד שיעבור זמן מנחה. ולהלכה יש מחלוקת בראשונים. תוספות בדיבור המתחיל בתספורת כותבים שההלכה כתירוץ הראשון ומותר להתחיל סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה ורק סעודה גדולה אסור. ואם התחילו אין מפסיקים. ואין הלכה כרווח בר יעקב שאסר אף סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה משום שהגמרא נקטה בפשיטות את התירוץ הראשון. אבל אם התחילו סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה צריכים להפסיק ולהתפלל תחילה. למרות שבמסכת ברכות בדף כוח עמוד ב' נפסק שאין הלכה כרב יהושע בן לוי, מכל מקום משמע כאן שלגבי דין זה שאם התחילו מפסיקים, פוסקים כמותו. ודווקא לגבי מה שאמר שאסור לטעום כלום, אפילו לא פירות, אין פוסקים כמותו. הריף פוסק כמו רווח אבר יעקב שאסור להתחיל אף סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה. ובעל המאור כותב, הועיל ותירוצי הגמרא באו ליישב את דברי רב יהושע בן לוי, ובמסכת ברכות בדף כוח מבואר שאין הלכה כמותו, לכן יש להעמיד את המשנה כפשוטה. שסמוך למנחה גדולה מותר להתחיל בין סעודה גדולה ובין סעודה קטנה. סמוך למנחה קטנה אין להתחיל בין סעודה גדולה ובין סעודה קטנה, אף על פי שמותר לו לטעום משהו לכתחילה. ואם התחילו, אין מפסיקים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם התחילו אחד מהמעשים הללו, אין מפסיקים אותם. מבררת הגמרא, מאימתי נחשב התחלת המעשה. שואלת הגמרא, מאימתי נחשב התחלת תספורת, שאם הסכן אינו צריך להפסיק. משיבה הגמרא, אמר רב אבין, משיניח מעפורת, סודר של ספרין על ברכיו כדי שלא ייפלו שערות על בגדיו. שואלת הגמרא, ומאימתי נחשב התחלת מרחץ? משיבה הגמרא, אמר רב אבין, מי שיערה מעפרתו הימנו, מי שיוריד סודרו מעליו שהוא הבגד הראשון שפושט לקראת הרחיצה. ואילו הרמב״ם מפרש שזה הבגד הסמוך לבשרו, דהיינו הבגד האחרון שפושט לקראת הרחיצה. שואלת הגמרא, ומאימתי נחשב התחלת בורסקי? משיבה הגמרא, מי שיקשור את שרבוליו בין כתפיו כדי שלא יפריעו השרבולים במלאכתו. שואלת הגמרא, ומאימתי נחשב התחלת אכילה? משיבה הגמרא, רב אמר מי שיטול ידיו לסעודה, ורבי חנינה אמר מי שיתיר חגורה שחגור בה קודם הנטילה. מבארת הגמרא שלא נחלקו רב ורבי חנינה בדין הזה, ולא פליגי. דברי רבי חנינה אמורים לנו בני בבל הרגילים לחגור חגורותינו בחוזק, וצריכים להתירה בשעת האכילה והתרת החגורה נחשבת לתחילת הסעודה, דברי רב אמורים להם לבני ארץ ישראל שלא נהגו לחגור חגורותם בחוזק, ולהתירה כשאוכלים, ולכן רק נטילת ידיו נחשבת לתחילת הסעודה. לאחר שביארה הגמרא מה נחשב לתחילת הסעודה אצל בני בבל הנוהגים לחגור חגורתם, מבאר אביי מה דינם של בני בבל לגבי תפילת ערבית לאחר שהתירו את חגורתם לסעודה. אמר אביי, ויש שגורסים כאן, אמר זעירי, הני חברין בבלאי, חברינו שבבבל, הנוהגים להתיר חגורתם בתחילת הסעודה. למאן דאמר לרבי יהושע הסובר שתפילת ערבית אינה חובה אלא רשות. כך סובר רבי יהושע במסכת ברכות בדף זך עמוד ב' שתפילת ערבית רשות, מפני שנתקנה כנגד הקטרת חלבים ועיברי קורבן התמיד שאינם מעכבים את הכפרה. גם לרבי יהושע שתפילת ערבית רשות אין לבטלה בחינם, שהרי יעקב אבינו תקנה. כמה מבואר במסכת ברכות דף חבב עמוד ב', ובוודאי יעקב אבינו לא תקנה שיוכל כל אדם לבטלה בחינם. אז אם כן אומר אביי, חברינו שבבבל הנוהגים להתיר חגורתם בתחילת הסעודה, לרבי יהושע הסובר שתפילת ערבית אינה חובה אלא רשות, כיוון דשאר אלי הם יני, כיוון שפתח את חגורתו לסעודה, לא מטריחין עלי, לא מטריחים אותו להפסיק סעודתו ולחגור חגורתו, אלא יסיים סעודתו, ולאחר מכן יתפלל. ולמרות שהתרת החגורה הייתה באיסור, שהרי כבר הגיע זמן תפילת ערבית, כותבים התוספות בדיבור המתחיל והאם שמשמע מכאן שאם התחילו היינו אפילו שהתחילו באיסור. ולכאורה תמוע מהו הטרחה שיש בחגירת חגורתו, הרי אף אם לא יחגור כעת, יצטרך לחגור עצמו שוב לאחר הסעודה קודם התפילה. ובהיר המהרש"א, שהרי אם לא יהיה לו זמן להתפלל, יוכל לאכול סעודתו ולבטל תפילת ערבית, כמבואר בתוספות דיבור המתחיל למען. כי לפי רבי יהושע הסובר שתפילת ערבית רשות יכול לבטלה כשיש צורך, ואם כן לא יצטרך לחגור כלל. תוספות בדיבור המתחיל למען מבארים שמדובר שכבר קרא קריאת שמע, שאם לא כן צריך להפסיק ולקרוא קריאת שמע שחיובה מהתורה, כמבואר במשנתנו, שמפסיקים לקריאת שמע. מקשה הגמרא ולמאן דאמר, והלכי לשיטת רבן גמליאל הסובר שתפילת ערבית חובה מטריחין עלי, מטריחים אותו לחגור ולהתפלל. והא והרי תפילת מנחה דכולי עלמא חובה היא שלפי כולם היא חובה, ותנן שנינו במשנה שאם התחילו בסעודה אין מפסיקים לתפילת מנחה. ואמר רבי חנינא שהתחלת הסעודה היא מי שיתיר חגורו, ולא יצריכו לחגור ולהתפלל, הרי שאף בתפילת חובה לא מטריחים אותו להפסיק להתפלל אחר שיתיר חגורו, אלא יגמור סעודתו ואחר כך יתפלל, והוא הדין בתפילת ערבית לרבן גמליאל. ומדוע אמר אביי שרק לרבי יהושע סובר שתפילת ערבית רשות אין מטריחים אותו להפסיק ולהתפלל? תרץ את הגמרא, הטעם שם לגבי תפילת מנחה שמתחיל סעודתו מבעוד יום, לא שכיח השכרות, לא מצוי שמשתכרים בסעודה, שאין דרך להשתכר ביום. למרות שמבואר במסכת תענית דף חבב עמוד ב' שאין הכהנים נושאים כפיים בתפילת מנחה משום ששכרות מצויה, אם כן מצינו שמשתכרים גם מבעוד יום. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, הטעם, יש לבאר ששם מדובר דווקא לגבי נשיאות כפיים, שהרי גם השוטר רק רביעית יין אסור לשא כפיו, וזה שכיח גם בסעודת היום. אבל שכרות גמורה שמחמתה יפסיד תפילה אינה שכיחה אלא בלילה. אם כן, מתרצת הגמרא, לגבי תפילת מנחה לא מצוי שמשתכרים בסעודה, כי אין דרך להשתכר ביום, אם כן אין לחוש שישתכר ויפסיד תפילתו, לכן מתירים לו לגמור סעודתו ולאחר מכן להתפלל. אבל אחר כאן לגבי תפילת ערבית שמתחיל סעודתו בלילה, שכיח השכרות מצוי שמשתכרים בסעודה, ולכן לרבן גמליאל שסובר תפילת ערבית חובה, צריך להפסיק ולהתפלל תפילת ערבית משום שחוששים שמא ישתכר ויפסיד תפילתו. הנה מי מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, במנחה כיוון דקביע לזימנה, קבוע לזמן ויכול להתפלל אותה רק עד הערב, מירתת ולא עתי למיפשה, הרי הוא ירא שמא יעבור זמן תפילה, ואינו בא לידי פשיעה, ולכן מתירים לו לגמור סעודתו ולא חוששים שישכח להתפלל. אבל בתפילת ערבית כיוון דקול הלילה יהיה זמן ערבית, כל הלילה הוא זמן ערבית יכול להתפלל עד עלות השחר, לא מירתת ועתי למיפשה, אינו ירא שמא יעבור הזמן, והרי הוא בא לידי פשיעה ויפסיד תפילתו, ולכן לרבן גמליאל צריך להפסיק ולהתפלל תפילת ערבית. חוזרת הגמרא עכשיו לדברי רבי חנינא, שמשעה שהתיר חגורתו אין מפסיקים כדי להתפלל, ומקשה על דבריו. מה תקיף לרב ששת, הקשה רב ששת על רבי חנינא, מדוע אם התיר חגורתו אינו מפסיק כדי להתפלל? תריחותא למיסר אמיאני, וכי תרחי לחגור חגורתו שיהיה נחשב כהתחלת אכילה? ועוד יש להקשות, לי כוחי וליצלי, יעמוד כך כשחגורתו מותרת להתפלל, מדוע אומר רבי חנינא שאינו מפסיק כדי להתפלל? תרץ את הגמרא את הקושייה השנייה, יש לעמוד ולהתפלל כשהוא חגור בחגורתו, משום שנאמר בספר עמוס פרק ד', פסוק י' ב', איכון לקראת אלוקיך ישראל, התכונן והתנהל לפניו, בבואך להתפלל, ולכן אין לו להתפלל מבלי לחגור את חגורתו. אומרים תוספות בדיבור המתחיל תריחותא, שעל הקושייה הראשונה לא חששה הגמרא לתרץ דבר. מביאה הגמרא הנהגות שונות שנהגו המוראים בשעת התפילה. רב אבא רבונה, רמי פוז מקי, היה נועל מנהלי בת חשובים ברגליו ומצלי ומתפלל, אמר יש לעשות כן משום איכון לקראת אלוקיך ישראל. אומרים תוספות בדיבור המתחיל רמי פוז מקי, מכאן יש להוכיח שאסור להתפלל יחף זולת בתשעה באב יום כיפור, אבל הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ה' הלכה ה' כותב, היינו דווקא כאשר דרך אנשי המקום שלא לעמוד בפני גדולים אלא בנעליים, אבל במקום שאין מקפידים על כך, מותר. רבא מספר את הגמרא נהג להפך, שעדי גלימי השליך את גלימתו החשובה מעליו כדי שלא ייראה כחשוב, הוא פחר ידי ומצלי, חבק אצבעות ידיו אילו על גבי אילו, כאדם המצטער מהימת רבו והתפלל. אמר, צריך לעשות כן, משום שיש להתפלל כעבד כמי מרי, כעבד המדבר לפני רבו בהימה ועירה. והרמב״ם, בהלכות תפילה פרק ה' הלכה ד' כתב שיש להניח ידיו על ליבו כפותים, הימנית על השמאלית. אמר רבה שיחזינה לי לרב כהנה, ראיתי את רב כהנה, כי איקה צערה באלמה, בעת שהיה צער בעולם, שד גלימי השליך את גלימתו החשובה מעליו, הוא פחר ידי ומצלי, חבק אצבעות ידיו אילו על גבי אילו, כאדם המצטער מאימת רבו והתפלל. אמר, צריך לעשות כן, משום שיש להתפלל כעבד כמי מרי, כעבד המדבר לפני רבו באימה ועירה. ואילו כי איקה שלמה, בעת שהיה שלום בעולם, לאבי שהוא מתכסי לובש ומתכסה בגלימתו, הוא מתעטף ומצלי, מתעטף בתליתו ומתפלל. אמר, יש לעשות כן, משום שנאמר, איכון לקראת אלוקיך ישראל. ובביור שלושת שיטות האמוראים המוזכרות כאן כתב העין אליהו שאולי נחלקו בשלושת השיטות שמבוארות במסכת ברכות. שיטה ראשונה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש בדף למד. שיטה שנייה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה בדף למד א', וכן השיטה השלישית, אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. רבא בר אבונה סבר שיש לעמוד להתפלל מתוך שמחה ולכן לבש את מנעליו החשובים. רבא סבר שיש להתפלל מתוך כובד ראש ולכן פשט את גלימתו, ורבשי כשיטתו במסכת ברכות שיש להתפלל מתוך הלכה פסוקה, ולכן הביא מרב כהנא שבשעת שלום לבש גלימתו החשובה ובשעת צער. מוריי ורבותיי, אחי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לשיטת החירים, מהו דין איסקופה? שאלה שנייה, מי הוא המכונה החירים? שאלה שלישית, האם מותר לכתף על עמוד ברשות היחיד גבוה י' ורחב ד' על ד' ומדוע? שאלה רביעית, מדוע לקריאת שמה מפסיקים ולתפילה אין מפסיקים? התשובה ברש"י. שאלה חמישית, אם נעמיד את המשנה לפי רבי יהושע בן לוי, מדוע אסרה המשנה לכתחילה להסתפר לפני מנחה גדולה? והשאלה האחרונה על דף ט', מתי נחשב התחלה בסעודה? אלו הן החי וראי השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה בדף ט' במסכת שבת. ומכאן אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. איסקופה עומדת בפתח הגינה שהיא קרמלית, שהיא גבוהה 10 ורחבה 4, הרי רשות היחיד, ואם אינה גבוהה 10 הרי היא קרמלית, ואם אינה רחבה 4 הרי היא מקום פטור. אם יש לה שתי מחיצות מן הצדדים שהם רחבים 4 ומשקוף עליה, רחבה 4, הרי הוא רשות היחיד, אף על פי שאין האיסקופה גבוהה 10 או שאינה גבוהה 3, או שאין כלל איסקופה כיוון שיש מחיצות. ויש אומרים שאף אם יש רק מחיצה אחת מן הצד נחשבת עם הדלת לשתי מחיצות, יש לה דין רשות היחיד. אף על פי שאמרנו שאיסקופה דין רשות היחיד יש לה, מכל מקום אסור להכניס מאיסקופה לרשות היחיד או להפך, כי אנחנו חוששים שמה לא יהיה התקרה 4 וכן המחיצות והאיסקופה עצמה לא יהיו 4. ואז אם אין האיסקופה גבוהה 3, יש לה הדין שלפניה. ואפילו אם האיסקופה גבוהה 3, שאז היא מקום פטור כיוון שאינה רחבה 4, יש לה דין קרמלית. שמאחר שישנם כמה פוסקים הסוברים שכל רשויות שלנו הם קרמלית, אנו אומרים שמצא מין את מינו ונעור, ואין חילוק בין אם פתח הבית פתוח או נעול, לעולם אסור להכניס מהאיסקופה לפנים. כמו שכשהאיסקופה היא רשות היחיד אסור להכניס ממנה לרשות היחיד אחרת, כמו כן כשהאיסקופה אינה רחבה 4 טפחים, שאז היא מקום פטור, מכל מקום אסור להוציא מתוכה לרשות הרבים, שמה יזדמן שיהיה המשקוף 4, ואז הלא היא רשות היחיד גמורה ויבוא להוציא ממנה לרשות הרבים. וכן אם התקרה רחבה הרבה ואין לה מחיצות מן הצדדים, דינה כרשות שלפניה, והיינו כקרמלית. אבל אם היה רשות הרבים בצידה, אסור להוציא, שכיוון שהאיסקופה מקורה, יש עליה דין קרמלית, וכן בגגין שלנו הבולטים לפני הבתים דינם כרשות שלפניהם. ואם הבליטה רחבה 4 טפחים שאז יש על שטח שתחתיה שם קרמלית, אסור להוציא ולהכניס מן רשות הרבים תחת הגגין וכן להפך. באופן האמור שבליטת הגג רחבה 4 טפחים ויש לה דין קרמלית, אם יש לבליטת הגג עמודים לצד הרחוב וכן אם יעמיד קנים, יכול לתקנה שיהיה לה דין רשות היחיד על ידי שיעמיד מכוון כנגדם גם קנים לצד הבתים, ויהיה להגג שעליהם דין צורת הפתח. ונמצא שיש צורת הפתח מכל השלושה צדדים, ואם הם של בתים רבים שעומדים זה אצל זה, אין צריך לעשות לכל בית ובית, אלא יעשה תיקון זה בשני בתים העומדים שבסוף, מקצה מזה ומקצה מזה. אבל צריכים לערב עירובי חצרות, ואז מותר להכניס ולהוציא מן הבתים לתחת הגגין וכן להפך. בגגין שלנו שמשופעים, אפילו יש מחיצות מן הצדדים גם כן, אין מועיל שיהיה מותר להכניס משם לפנים, ואפילו אם המחיצות רחבות 4, שאין אומרים שפי תקרה יורד וסותם כיוון שהוא משופע, ואם כן אין כאן אלא 3 מחיצות. הסקופה שבפתח מבוי הפתוחה לקרמלית, אם הפתח נעול עם החצי החיצונה מקורה, אנחנו אומרים שפי תקרה יורד וסותם, שכיוון שיש מקום 4 משפת הקורה, הדלת שם מבוי עליה, ומצטרף עם המבוי והקורה מתירתו. אם הפתח פתוח, אפילו אין מקום 4, הרי כפנים המבוי, ויש חולקים וסוברים שבפתח הפתוח לקרמלית אסור לטלטל אפילו תחת הקורה. אם האיסקופה בפתח מבוי הפתוח לרשות הרבים, אפילו אם הפתח נעול ואין מקום ארבעה, הרי הוא כפנים המבוי, כיוון שחצי המקורה וכן הדין, אם יש שם, לחי. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, מסדר זרעים, מסכת כליים, פרק זין משנה ב'. המבריך שלוש גפנים, שכפף זמורה מכל גפן ותמנה בקרקע ויצור השם של שלוש הזמורות במקום אחר, ועל ידי כך נעשו שלוש הגפנים לשש גפנים, ועיקרי הם נראים, הגזעים של כל שש הגפנים נראים, שלא תמן כל הגפן אלא זמורה אחת ממנה. רבי אלעזר בר צדוק אומר, אם יש ביניהם בין גפן לגפן מ-400 ועד 8, לא פחות מ-400 ולא יתר על 800, הרי אלו מצטרפות לכרם. ואף על פי ששלוש הגפנים החדשות מחוברות לגפנים הראשונות, הרי הן נחשבות כגפנים מיוחדות, וכיוון שיש כאן שתי שורות של שלוש גפנים, הרי זה כרם וצריך להרחיק משם את הזרע 400. ואם לאו, אם יש ביניהם פחות מ-400 או יתר על 800, אינן מצטרפות לכרם ודינן כגפנים יחידות, שאין להרחיק מהם אלא שישה תפחים. גפן שיבשה שנשרו עליה בתחילת החורף, היא נראית כאב אישה אסורה בזריע סמוך לה. אסור לזרוע תוך ששת הדפחים שלה, משום מרית העין. ואינה מקדשת אם זרה סמוך לה, אין הזרוע נעשר משום כלי הכרם. רבי מאיר אומר, אף צמר גפן, אילנה מגדל צמר גפן, אסור ואינו מקדש, אסור לנטוע אותו בכרם, אבל בדיעבד כשנטעו בכרם, אינו אוסר את הכרם. רבי אלעזר בר צדוק אומר משמו של רבי מאיר, אף על גבי הגפן, שיבריחה בארץ ואין אפר על גבה שלושה תפחים, אסור לזרוע כמו ששנינו במשנה הקודמת, ואינו מקדש. אם זרה עליה, אין הזרע אוסר משום כלי הכרם. ואין הלכה לא כרבי מאיר ולא כרבי אלעזר בר צדוק, שאמר משמו. מסכת כליים פרק ז' משנה ג'. משנתנו מוסיפה ללמד בדינים שאסור לזרוע, אבל מצד שני אינו אוסר. אומרת המשנה, אילו אוסרין המקום לזרוע בו, ולא מקדשין שאם זרה אינו נאסר משום כלי הכרם. מותר חורבן הכרם. למדנו לעיל בפרק ד' בניין קרחת הכרם, היינו כרם שחרב מאמצעו, שאם הקרחת היא 16 אמה, מרחיקים מן הגפנים 400 כדי עבודת הכרם וזורים את המותר. מותר זה נקרא מותר הקרחת או מותר חורבן הכרם. אבל כשאין בקרחת 16 אמה, אסור לזרוע את המותר. באה משנתנו ללמד שבדיעבד אם זרה את המותר, אין הזרע מתקדש. מותר מחול הכרם. גם את זה למדנו לעיל בפרק ד'. בעניין מחול הכרם היינו המקום שבין כרם לגדר, שאם אין שם 12 אמה לא יביא זרע לשם, ואף על פי שהרחיק 400 מהכרם, מכל מקום אסור לזרוע את מותר מחול הכרם. באה משנה ללמד שבדיעבד אם זרה מותר מחול הכרם, אין הזרע מתקדש, הוא לא נאסר. מותר פסקי עריס. שנינו לעיל בפרק ו', פסקי עריס, אם יש שם 800 לא יביא זרע לשם. מותר הפיפיירות. כמו ששנינו לעיל בפרק ו', המדלה את הגפן על מקצת הפיפיירות, לא יביא זרע אל תחת המותר, ואם הביא לו קידש. אבל תחת הגפן, זורע תחת הגפן כגון בזמורה שנמשכה חוץ לעבודת הגפן וזרה תחתיה, ועבודת הגפן הוא בתוך ששת התפחים, שהם שיעור עבודת הגפן היחידית וארבע אמות שבכרם, או הזורע בתוך ארבע אמות של הכרם שהם שיעור עבודת הכרם, הרי אילו מקדשות, הכל אסור בענה וטעון שריפה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י"ט באדר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף ט' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ' באדר תשפ"א, ונלמד את דף י' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ושמח. מלא 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 בניסים ובנפלאות, במסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.